אז על מה נדבר היום בפרק? אנחנו נדבר על שינה, איך אפשר לישון יותר טוב, נדבר על תזונה בריאה, נדבר על עושר, על פסיכולוגיה חיובית, וננסה ממש לתת לכם טיפים ועצות שיעזרו לכם לחיות בריא יותר. נכון, איריס?
כן, לגמרי, יחד עם תנועה ותודעה, כן, יש הרבה על מה לדבר. ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
אז בוא נתחיל להציג את עצמנו. גל, אתה ראשון.
לדעתי את ההצגה העצמית אפשר לשמור לאחר כך. מי שרוצה לשמוע על הרזומה שלנו, אז יש את פרק האינטרו, שאנחנו קוראים לו פרק אפס. מוזמנים להקשיב. אבל מה שמעניין אותי זה לשמוע את הסיפור שלך, את זה אי אפשר לדחות. אז תספרי לנו.
כן, אז הייתי בת 27 בניו יורק, אחרי תואר ראשון בעסקים ומימון, אני ככה מדגישה את זה, וחציתי את הכביש, היה לי ירוק, ופשוט הייתה מונית משמאלי, שהייתה בתוך הצומת, ובן מימיני, הוא שם פול גז, הנהג מונית, והדביק אותי לפגוש של הוון, וישר נפלתי על הכביש, לא יכולתי לזוז, וכפי שאמרתי, השאלה הראשונה שעלתה לי לראש זה למה זה קורה לי. ולימים הבנתי למה זה קרה לי. זה באמת שינה את החיים שלי. מנקודה זו, כשהשתחררתי מבית החולים, גם אכלתי מאוד בריא, מקרוביוטי, גם עשיתי פיזיותרפיה, אבל גם הלכתי לעשות דיקור סיני, שמאוד זירז את תהליך ההחלמה שלי. והחלטתי שאני גם רוצה לעזור ולטפל באנשים אחרים. הבנתי שאת התהליך הזה שעשיתי, זה מה שנקרא בשפה המקצועית, זה post-traumatic growth, צמיחה מתוך טראומה. שרוב האנשים מכירים את ה-post-traumatic
PTSD.
כן, PTSD. ויש כאלה שממקרים כאלה צומחים. וזה מה שקרה לי. ואני מאושרת על זה. ולמה אני אומרת שאני עשיתי תואר ראשון בעסקים במימון? כי אני בחורה מאוד פרקטית, וכשנכנסתי לתחום של הרפואה הסינית, הייתי צריכה לראות תוצאות, וראיתי כל כך מהר, ראשית על עצמי, כמובן על ההחלמה שלי, אבל בטיפולים עם אנשים, אני כל כך אוהבת את הכלי הזה, כי זה כל כך כל כך יעיל, שזה מתנה לחיים.
וואו. איריס, אני מכיר אותך כבר הרבה זמן, את היית המורה שלי לפני 13 שנה, ואני יודע שאת מטפלת כבר יותר מ-20 שנה, אז עבר הרבה זמן, איך הרגל שלך היום?
הרגל שלי ברוך השם בסדר גמור, אני עושה גם ספורט, ואני באמת חיה מאוזן, אז אני חושבת שזה תרם לזה הרבה. גל, אני מכירה אותך באמת הרבה שנים, אני אף פעם לא שמעתי את הסיפור שלך, איך נכנסת לעולם הטיפולי?
אז אצלי האמת זאת שאלה שהתשובה אליה כל הזמן משתנה. יום אחד אני ואשתי עשינו טיול בגן הנדיב. מי שמכיר את המקום יודע כמה זה יפה ופורח ונוף מאוד, מאוד מיוחד האווירה שם. ותוך כדי שאנחנו הולכים אנחנו רואים בחור קורע ברך ומציע ניסויים. ואני ודנית מחזיקים ידיים, ויש אווירה מיוחדת כזאת באוויר. ואז אנחנו מגיעים שם לחלק של צמחי מרפא, יש שם חלק כזה של צמחים. ואני אתן את הרקע, אני באותה תקופה בצבא, היה לי הרבה תשוקה לצמחים, גם בסוף השירות היה לי מעין גינה קטנה שגידלתי עם צמחים, וגם בבית, והייתי קורא כל מיני תועלות בריאותיות שאפשר לקבל מחליטות, ודואג תמיד להכין לאורחים. ופתאום שם זה משהו ככה ממש העיף אותי. אפשר שם ממש גם לגעת, להריח, לטעום, ושם ממש מגוון. ואמרתי לדנית, שיודעת, אני מרגיש שהאהבה שלי בחיים זה לצמחי מרפא. דנית נעלבה, אני אפילו לא הבנתי למה. אני הייתי קצת מסוחרר מכל ריחות התבלינים. היא עוד הייתה באווירה הרומנטית של אווירת נישואים. ואני חושב שהבחירה בלהיות מטפל וברפואה סינית לא נבעה מאיזשהו אירוע ספציפי, אלא מצירוף של אירועים ומקרים לפני בתיכון עוד למדתי רייקי, בצבא הייתי קורא כל מיני ספרים שקשורים לבריאות ורוחניות, וזה משהו שפגש אותי בכל מיני זוויות, גם מבחינת בעיות בריאותיות שלי היו, שהובילו אותי לחפש את הפתרונות הטבעיים ולא הקונבנציונליים, ואיפשהו הכל ביחד התחבר למקום הזה שהוביל אותי להיות מטפל.
אבל היה לך גם רקע בתחום של מתמטיקה, מחשבים, נכון?
כן, נכון, אז אני עוד בתיכון למדתי 15 יחידות מחשבים, הייתי מאוד טוב במתמטיקה, במספרים. עד היום יש לי ראש, למרות שאני עוסק בטיפול, ובמקום אחר עדיין הראש שלי יש משהו בחשיבה שהוא מאוד, מאוד ריאלי ומאוד פרקטי. אני חושב שזה חלק ממה שמייחד אותי.
אז גל, בוא נעבור לעובי הקורה, ומה חשוב לך בטיפולים בקליניקה? מה אתה שם דגש עליו?
אז קודם כל לעזור למטופל כמובן, אבל יש דברים מסוימים שמאוד חשובים לי, שזה לא משנה כמעט עם איזה תלונה המטופל הגיע, שזה שינה, תזונה, תנועה ותודעה. שזה דברים שיכולים לסייע בצורה מאוד משמעותית לתהליך הריפוי. יכולים לפעמים לעזור לפתור למטופל בעיות שאפילו שהוא לא בהכרח הגיע איתם, וזה דברים שהוא יכול לעשות וליישם בעצמו. אז אני נותן לזה דגש.
כן, זה נהדר, גל, כי על זה בדיוק בוא נדבר על זה
יאללה.
היום. כי זה כל כך, גם אני רואה בקליניקה אצלי, הרבה פעמים מטופלים שואלים על הנושאים האלה, ואני מוצאת את עצמי מדברת הרבה על זה, אז יאללה, בוא נצלול לתוך זה. אז בוא תתחיל, אוקיי? דיברת על שינה.
כן, אוקיי? אז נתחיל משינה. אז שינה זה משהו שהוא, אנחנו מרגישים כמה זה חשוב לנו, איך אנחנו אחרי שאנחנו ישנים טוב, ואיך אנחנו שלא. אבל שנוצרת איזושהי בעיה, השינה יש לה השפעה אדירה על תהליכי ריפוי בגוף. בשינה מתרחשים כל מיני תהליכי ריפוי בגוף, ואם ניקח לדוגמה מטופלת עכשיו שמגיעה עם דלקת בכתף, ושהשינה שלה מופרעת בגלל הכאב, הרבה פעמים הדבר הזה פתאום נהיה כמו מעין מעגל כזה. מצד אחד כואב לה, אז היא לא ישנה טוב. היא לא ישנה טוב, אז זה מפריע לגוף לעשות תהליכי ריפוי. ולפעמים אנשים נתקעים עם פתולוגיות שעם שינה טובה יכלו להירפא הרבה יותר מהר. ואז בטיפול, אני ארצה לתת דגש לשינה. אז זה יכול להיות גם לתת לזה איזושהי התייחסות עם דיקור או עם צמחי מרפא, אבל גם בכל מיני טיפים ועצות שאני אתן למטופלת כדי לשפר את השינה שלה.
אז זה מעניין, אתה יודע שבקליניקה שלי אני מטפלת בפריון, והנושא השינה הוא נושא מאוד חשוב, שאני תמיד מדברת עליו, כי יש נשים שחושבות שהן יכולות לישון 4 שעות בלילה, 5 שעות בלילה, ולהיכנס לתוך עולם הפריון, ולנסות להיכנס להיריון כמה שיותר מהר, וזה לא הולך ככה. ולשנות את הדפוסים האלה, זה מאוד קשה לפעמים. אז אני הולכת איתן ככה בצעדי צו, אז אני אומרת להן, למשל, אוקיי, אז במקום ללכת ב2 לישון, תנסו ללכת ב1. בוא נעשה כזה שבוע. ואז שבוע לאחר מכן, בואו תנסו להוריד עוד 30 דקות, ולאט לאט הן מבינות שזה הכל שאלה של הרגל. Okay? הרגלים בסופו של דבר הופכים אותנו למי שאנחנו.
ממש ככה, ואם הזכרת את הנושא של השעות, שזה משהו שאני גם אוהב לגעת בו בקליניקה, אז שנינו מטפלים ברפואה סינית, וברפואה סינית יש התייחסות גם לשעון הביולוגי של הגוף, ובכל שעה יש איבר מסוים שהאנרגיה שלו נמצאת בעלייה או ירידה, ואז בשעות אלה, באחת, בעצם יש את השעות של הכבד, וחשוב מאוד שב-1:00 זה כבר יהיה שעה שישנים בה, לא בנמנום, אז לגמרי זה ממש קריטי, בטח שבפריון כבר באחת לישון, וכדאי כבר לפני, 12, 11, כמו שאת אומרת, כן. להוריד את זה כמה שיותר.
ואם אתה כבר מדבר על הכבד, אז כשאנחנו לא ישנים בשעות האלה של הכבד, שזה בין 1-3, אז אנשים נעשים הרבה יותר עצבנים, כי הכבד כשהוא לא נינוח והוא לא בסיאו, אז זה מה שקורה. על אחת כמה וכמה שזה גם בפריון מאוד חשוב, אבל זה כבר יותר מדי לפרטים, ואני אוכל לדבר על זה הרבה זמן, אבל לא לפה. אתה יודע, גם לא פעם אני אומרת למטופלים, אני שואלת אותם, אתם ישנים עם סלולרי? בטח. או טלוויזיה שהיא דלוקה. וזה גם נושא שהוא חשוב, נכון?
לגמרי, זה ממש ממש חשוב, וזה בדיוק מהדוגמאות לשינויים מאוד מאוד קטנים שאפשר לעשות, שההשפעה שלהם יכולה להיות אדירה. אז לא לישון עם טלפון ליד, ואם כן הטלפון ליד, אז להקפיד לשים אותו, לחבות אותו, או לפחות לשים אותו על מצב טיסה, זה משהו שהוא ממש משמעותי. יש מחקרים שמראים את ההשפעה שאפילו טלפון כבוי שנמצא בחדר יש לו השפעה על השינה.
כן, על הפרשות הורמונים.
זה ממש דברים שרואים אותם, זה לא אולי. והזכרת מסכים, אז יש חשיבות אדירה מינימום 20 דקות לפני השינה לחוות מסכים, לא להיות, לא טלוויזיה, לא טלפון, נניח כל, לתת 20 דקות לעיניים, לא להיות מול שום דבר שמרצד. ובכלל אור, גם עדיף לישון בחדר עם חושך. יש לזה, כמו שאמרת, יש לזה השפעה על הורמונים שמופרשים, יש לזה השפעה על איכות, על עומק השינה, אז חשוב גם שיהיה כמה שיותר חשוך.
נהדר, זה ממש נושא חשוב לכולם. בוא נעבור לנושא התזונה.
יאללה, אז okay. תזונה, נשמח לשמוע ממך, שאני יודע שאת היית מקרוביוטית כל okay. כך הרבה שנים.
המקרוביוטיקה, כן, הייתי כמה שנים טובות, שאני חייבת לומר שכשאני לומדת משהו, אז אני ככה נעשית, לפחות בעבר, אני נעשית פנאטית. כיום אני יודעת שהפנאטיות הזו היא לא לטובה, כי זה לך שעצמו מוסיף סטרס, אז והמטופלים הרבה פעמים שואלים אותי, מה את אוכלת, אוקיי? ואני אומרת, אני אוכלת הכל, אוקיי? כמובן שאני לא אוכלת ג'אנק, כן? אני לא אוכלת דברים שהם תעשייתיים או מעובדים מדי, אבל אני מאוד מקפידה שיהיה לי איזון תזונתי. מה זה אומר? שיהיה לי הרבה ירקות ופירות במהלך היום. אולי חלבון מן החי, במינון קטן במהלך היום. הרבה שתייה ומים, רק מים. אז זה באמת שאלה של איזון. ואני אומרת גם למטופלים, תשמעו, אני אוהבת לאכול משהו מתוק במהלך היום. אז אחר הצהריים, שזה הזמן שאני רוצה את זה, אני לוקחת לי פרוסת עוגה, או איזה שתי עוגיות, או שוקולד מריר, אוקיי? וקפה, שואלים אותי על קפה, אז קפה זה נפלא. אם זה במינון הנכון הרי, okay? אז אני שותה את הקפה שלי דווקא לא כשאני קמה, כי אני לא מרגישה שזה נוזל לי טוב ככה בגרון, אני גם לא זקוקה לקפה בשביל להתעורר, אז אני שותה את הקפה שלי אחרי אוכל דרך אגב, שאני חושבת שזה עדיף, כי זה קצת מגרה את הקיבה על בטן ריקה, אז אני שותה אותו בסביבות 11-12, ואני נהנית ממנו, וזה הקפה היחיד שאני שותה במהלך היום.
אם הזכרת קפה וזמנים, אז אני גם ככה, אחד הדברים שאני אוהב להגיד על קפה, זה באמת, אני אישית אוהב קפה, ואני נהנה מזה, משתדל לא לשתות יותר מדי, ואחד הדברים שאני ממליץ באמת, זה לא לשתות את הקפה בבוקר, זה מנהג מגונה שכדאי להיגמל ממנו, שלא נגמלים ממנו, אז הגוף צריך את הקפה, שנגמלים ממנו פתאום לא חייבים את זה, והקפה באמת אפשר לשתות אותו יותר בכיף, באמת בשעות האלה, נחזור שוב לשעון הסיני, בין 11 ל-1, זה שעות של אלמנט האש, של הלב, ויש עניין בזמן הזה להכניס משהו מר לגוף, יש בזה משהו שהוא ממש נכון, גם מבחינת הטעם, מבחינת האנרגיה, אז קפה בלי סוכר, זה משהו שאפילו מתחבר ברמה מסוימת עם השעון הסיני, ובזמן הזה של הצהריים, 11, בין 11 ל-1, קצת לפני, קצת אחרי, ולא בבוקר, ואם אחרי האוכל, כמו שאמרת, אז עדיף קצת להרחיק מאחרי, כדי שהוא לא יפריע לספיגה של כל מיני דברים טובים שיש במזון, ויטמינים, מינרלים, הוא יכול קצת להפחית ספיגה, אז כדאי תמיד לחכות עוד קצת, ואז להכין.
כן, אנחנו נשמע על זה בפרק עם נכון. שרון ברגיל. כן. עוד דבר שאנשים הרבה פעמים שואלים אותי, לגבי מוצרי חלב. אז זה בסדר. מוצרי חלב, אבל במינון הנכון, אני אישית יותר צורכת מוצרי חלב עיזים או כבשים, אני בשום פנים ואופן לא שותה חלב, ואת הקפה שלי אני שותה עם חלב שקדים, אז גם, שוב פעם אנחנו נשמע את זה עם שרון ברגיל, שהכל במינון הנכון, הוא אפשרי והוא בסדר לבריאות.
אז יהיה לנו פרק שלם על תזונה מאוזנת, עוד בהמשך, שווה לכם לעקוב, ובואו ניתן עוד כמה דברים, איזה עוד דברים אנחנו יכולים ככה לשתף, להשפיע?
כן. כוס יין אדום, אנטי אוקסידנטים, מעולה, טוב למצב רוח. אז אני לא כל ערב, אבל מדי ערב שותה ככה, אבל בשעות הערב היותר מוקדמות, לא בלילה. כי יש אנשים שלא מתאים להם לשתות בלילה יין, כי זה גורם קצת לחום פנימי. כן? במיוחד גיל מעבר, כן. אני יכולה להסתכל על זה.
וזה מה שאול שואל עצמך, אני מניח שאת קצת פחות ממליצה בקליניקה בתור המלצה. או שלפעמים גם.
לא, למה, כן. יש שלושה אנטי-אוקסידנטים הכי חזקים, שזה פלפל חריף, שוקולד מריר ויין אדום. אני ממליצה על שלושתם. Okay? אני נשואה למרוקאי מקסים, שבזכותו התחלתי לאכול פלפל חריף. אני נהנית מזה, ואני גם נהנית מזה שזה מנקה לי את הגוף. לילדים שלי אני תמיד אומרת, אתם חייבים לאכול הרבה ירקות ופירות, כי זה מה שמנקה לכם את תוך הגוף. כמו שאתם מתנקים עם סבון, שאתם רוחצים את עצמכם עם סבון, אז תאכלו הרבה ירקות ופירות, כי זה מה שמנקה את הפנים.
אני טעמתי את הפיקנטי, את החריף של בעלה, אז אני יכול להעיד שזה באמת מאוד מוצלח.
נכון.
ניתן עוד דברים, לגעת בנושא הפריון למשל, שאת פוגשת הרבה בקליניקה. אחד הדברים שאני ממליץ בתזונה בתוך עולם של פריון, זה לאכול זרעים, גם לגברים וגם לנשים. ברפואה הסינית יש עניין של הרבה פעמים דמיון בין דברים, אז אם אנחנו מדברים נגיד על בעיה בזרע, לאכול זרעים או גם גרעינים, זה דברים שיהיו בהם, גם מדעית, יהיה בהם כל מיני חומרים מזינים שטובים, שמשביחים את הזרע.
כמו זירי פשטן.
כן, זירי פשטן, זירי צ'יה, הם נהדרים, הם מלאים, עשירים בהמון דברים. ברפואה הסינית יש לנו את הגוג'יזי, או את הגוג'יברי, את הצימוקים האדומים האלה. גם טובים, וטוב לזרע של הגבר, טוב גם להשבחת הביציות.
לגמרי.
אז רעים זה משהו שטוב וכדאי לשלב אותו בתזונה, גם לפריון, אבל גם בכלל, לכל אחד. אם הזכרנו פשטן טחון או זירי צ'יה, אם אתם לא משלבים, אז כדאי לכם. זה באמת כל כך פשוט, שומרים במקרר, אפשר להוסיף את זה, אם אתם אוכלים מוצרי חלב, אז ליוגורט, אפשר לגבינה, שייק אם אתם מכינים, לסלט, אפשר להכין מזה פודינג, גם משהו שהוא באמת כל כך פשוט.
הזכרת שייקים. שייקים זה חלק נכבד בתזונה שלי, אבל בקיץ. כשמתחיל להתחמם, ככה בתקופה הזאת, אז אני מוסיפה שייקים, באמת עם זרעים, עם גוזי מלך, עם פרי, עם ירק ירוק. העלים הירוקים הם מאוד מאוד חשובים, זה אני תמיד ממליצה למטופלים, פריון או כל מטופלת או מטופלים אחרים, כי זה כל כך חשוב לכבד, כן. מבחינת הרפואה הסינית. והכבד הוא אחראי על הנאה מאוד טובה של צ'י, של האנרגיה והדם בגוף. וזה אחד הדברים שאנחנו רואים המון בקליניקה, של תקיעות של אנרגיה ודם. שזה מוביל לכאבים והרבה דברים אחרים.
ממש אז, ככה.
כן, אז אתה רוצה עכשיו לעבור לתנועה?
יאללה, בואי נדבר על תנועה.
אוקיי. אז איך השבוע שלך נראה מבחינת תנועה?
אז קודם כל אני, בין יתר הדברים שאני עושה, אני גם מדריך צ'יקונג. אז אתמול בדיוק אחרי, יש קבוצה שאני מלווה אותה כבר 7 שנים של קשישות, שיש לנו חוג פעם בשבוע וממש מתמידות. ואחרי שנה של הפסקה בגלל הקורונה, סוף סוף אתמול חזרנו.
זה כיף.
ממש. אז יש את החוגים שאני עושה, וגם אני משלב את זה, אני עושה אימונים בעצמי. אבל דווקא אני רוצה לשתף במקומות שאני משלב את זה, אולי הפחות שגרתיים או צפויים. אני ממש אוהב לשלב את זה כחלק מהיום יום שלי. למשל כאבא, לא מזמן נולדה דסה מתוקה, וזה מה שהיה קורה גם עם הילדים הקודמים. באחד התרגילים בצ'יקונג יש אביזר אימון שנקרא סרגל טייצ'י, שיש איתו מעין תנועה כזאת של כמו נדנדה. אפשר לעשות את זה בכמה זוויות משהו שקצת מדמה תחושה עוברית, מדמה נדנוד, אז עכשיו עם הדס, במקום מתרגן עם הטצ'י, אני מחזיק אותה, ואני נע. מרגיע אותה, מרגיע את עצמי. גם הגדולים, הגדולים קטנים, שהם רוצים לפעמים שאני אהיה איתם בחדר, אני סוגר את האורות, כדי לא לעשות להם הופעה, אבל אני עם עצמי, זה לא בדיוק צ'יקונג או יוגה או משהו מוגדר, אני חוקר תנועה. מרים את היד לצד אחד, מרים את היד השנייה, בודק כל מיני זוויות, משחק עם הגוף, חוקר תנועה, וזה משהו שאני חושב שהוא חשוב. אנחנו בסופו של דבר סוג של חיות שלפעמים קצת שוכחים
שתנועה זה חלק מאיתנו.
שוכחים כמה זה חלק מאיתנו.
נכון, לגמרי. תן לי דוגמה עם מטופלים. מה אתה ממליץ למטופלים?
אז קודם כל לנוע, לזוז. אנחנו, כמו שאמרנו, לא נועדנו לשבת כל כך הרבה. אז לקום ולזוז. אז קודם כל, אחד המקומות שאנשים רובצים לפעמים יותר מדי, זה על קורסה או ספה, אם זה לא משנה עכשיו, אם זה טלוויזיה, טאבלט או ספר. פשוט תקומו, תעברו לשטיח. כל כך פשוט, מרחק של 2 מטר, שבו קצת זקופים בישיבה מזרחית, תעשו פיסוק, קצת מתיחות. דברים כאלה הרבה פעמים כבר יש להם איזושהי משמעות של לחזק שרירי ליבה. בקליניקה, הרבה פעמים אני אתן המלצות שהן לפי פתולוגיה, לפי בעיה. למשל, אם יש בעיה במערכת עיכול, אז אפשר לתת תרגיל מתוך הצ'יקונג שטוב למערכת עיכול, או בעיות נשימה או אלרגיה ואני רוצה לשפל את הריאות, אז יהיה תרגילים של פתיחה של הריאות וסגירה, או כל מיני תרגילים כאלה שגם ממש מפעילים את האיבר עצמו וגם משפלים את המרידיאן, את הערוץ של הריאות.
אתה יודע, בקליניקה מדי פעם אני רואה בעיות אורתופדיות, בעיקר בעיות גב תחתון, ואני עשיתי סרטון של עצמי, של מתיחות וחיזוק שרירי הבטן, כי אחד הדברים שאנשים לא מודעים אליהם, זה ששרירי הגב מאוד מאוד קצרים, וזה שורש הבעיה של הכאבי גב. עכשיו, תמיד אנשים מתחבטים עם השאלה הזאת, האם כן להיות בתנועה כשכואב לי הגב, או האם לנוח. אז זה מאוד אינדיבידואלי, וזה גם פר בעיה. כמובן שבסך הכל הכללי, להיות בתנועה זה עדיף מאשר לשכב כל היום במיטה, ולחכות עד שכאב יחלוף. אבל יש מצבים שהם מאוד קשים, אקוטיים עם פריצת דיסק, כשאני אומרת, רגע, תפסיקו את כל הספורט שאתם עושים, תבואו לטיפולים, זה בסדר קצת מתיחות, אבל בוא ניקח איזה זמן מסוים של טיפולים, ואחר כך תחזרו לספורט שלכם. דרך אגב, מבחינת התנועה שלי, אני מאוד אוהבת לשחות. אז אני שוחה איזה 3 פעמים בשבוע, אני גם הולכת לפילאטיס פעם בשבוע, אבל אתה יודע שהשחייה בשבילי, זה לא רק פיזי, זה לא רק בשביל התנועה, אלא זה ממש מנקה לי את הראש. ומי שאוהב מים, אני מאוד ממליצה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מדברת עם מטופלים לגבי שחייה, כי זה כמו, בשבילי זה כמו ללכת לפסיכולוג, okay? כמו ממש לרוקן את הראש, מבחינה נפשית ורגשית. ואם כבר אני מדברת על זה, בוא נלך ונדבר על תודעה.
יאללה. דבר אחרון רק שהזכרת לי ככה על תנועה, הרבה פעמים פשוט צריך רק להזכיר לאנשים את מה שהם גם ככה אוהבים או מתכננים לעשות, כי הרבה מהידע הוא מאוד ברור. אנשים יודעים שיהיה טוב אם הם ילכו 3-4 פעמים בשבוע, לפעמים הם צריכים שיגידו להם את זה. לפעמים יש את הנכון, יש מעין כמו מסע ומתן בקליניקה, אולי את יכולה ללכת, אוקיי, 3-4 פעמים בשבוע, וכל אחד בהתאם למה שהוא עושה. אז לפעמים זה באמת, זה יכול להיות הליכה, או לעודד ללכת לחוג, שגם ככה תכננו, או שגם ככה כבר רשומים אליו, אבל לא הולכים. ולפעמים אני ממליץ על דברים גם שהם באמת ביתיים, בעיקר כאלה שלא יכולים לפנות את הזמן, או כאלה שאני רוצה להוסיף עוד תנועה. כמו שאמרתי עם סרטון, לעשות מול סרטון מסוים ביוטיוב, לעשות תרגילים באופן ספציפי לבעיה. או אם שוב עולה לי פריון, אז אני אוהב להגיד, לחפש איך להכניס ריקוד, איך לחפש דברים שמזיזים את האגן, אם זה חישוק הולאופ, ריקודי בטן, או אפילו רק לרקוד, להיות בתוך תנועה משחררת, ולא רק לפריון, בכלל זה טוב.
כן, אתה יודע, אם אני מסכמת ככה את הדברים שלנו, אני חושבת שבתחום הטיפולי, כשמטופלים מגיעים, זה לא במקרה. אני לא פעם אומרת למטופל להכין לי יומן תזונה, על מנת לראות מה הוא אוכל, אבל האמת היא, זה בשביל המטופל. שפתאום כשהוא מסתכל על מה הוא אכל במשך השבוע, זה wake-up call. אז זה אותו דבר לגבי תנועה ולגבי שינה, ולכן אני אומרת, כשמטופלים מגיעים לקליניקה, זה לא במקרה, זה, הם מגיעים לאיזה נקודה בחיים שלהם שהם צריכים לעשות מפנה בהרגלי החיים, בדפוסים שהם עד כה היו רגילים אליהם.
נכון, יש את הקטע, אם העלית לי את זה, את האסוציאציה, אני בטוח שגם אצלך, שאומרים למטופל להכין יומן תזונה, אז תמיד נכנס לשם איזשהו משהו שהוא אומר, אבל אני לא אוכל פיצה, אני חודשיים לא אכלתי פיצה, זה דווקא עכשיו.
זה נכון, אבל זה נפלא, זה כלי נהדר, אני מאוד אוהבת.
בעיניי זה גם מאוד משקף, כי זה נכון שהוא חודשיים לא אוכל פיצה, אבל זה פעם בחודשיים פיצה, פעם בחודש זה פלאפל, פעם בחודש המבורגר, פעם בשבוע טוסט, וזה כן מצטבר בסוף לאיזשהו משהו שהוא כן חלק מהשגרה של מזון לא בריא, שאם אנחנו שואלים את המטופל מה אתה אוכל, זה יעלה משם, זה לא יהיה שם.
כן, זה נכון, זה כלי נהדר. אז בוא נצלול לתחום התודעה.
בואי נצא לדרך איתך, כי אני יודע שאת עברת מסע לא קטן, וממש צללת לתוך העולם הזה של פסיכולוגיה חיובית, וזה משהו שאצלך הוא ממש היום, ממש חלק מהקליניקה והטיפול.
נכון, זה חלק נכבד גם מהחיים האישיים שלי. בקליניקה אני נותנת כלים מתוך עולם הפסיכולוגיה החיובית ומדעי האושר. דוקטור טל בן שחר, שהוא מומחה עולמי בתחום פסיכולוגיה חיובית ומדעי האושר, הוא המנטור שלי, אפשר לומר, הוא גם חבר מאוד טוב, ובזכותו נכנסתי לעולם הזה. אבל אני חייבת לומר שיש איזה צעד אחד אחורה, לפני שבאמת התוודעתי לעולם של הפסיכולוגיה החיובית. הבן שלי ליאם חלה בסרטן כשהוא היה בן 9 וקצת. סרטן מאוד נדיר, וזאת הייתה, זה היה שוק נוראי כמובן, אוקיי? אבל מתוך איזה כוח ככה פנימי, ישבתי עם ליאם ואמרתי לו, זאת תהיה התקופה הכי קשה בחייך, אבל נעשה לך אותה הכי מיוחדת שאפשר. שאחרי כמה שנים שתסתכל אחורה, תאמר לעצמך, וואלה, זאת הייתה חוויה. וכך היה. הפכתי להיות צוות הווי ובידור יחד עם בעלי, וחברה מאוד טובה, מיכל סלע, שהיא צלמת, שהיא לימדה אותו דרך אגב לצלם לפני שהוא חלה, והחלטנו יחד לקיים מחירות של התמונות שהוא צילם, וחלק תמונות של מיכל, וחלק גם שלי, כי התחלתי גם כן ככה ללמוד לצלם, ונכנסתי גם לעולם הצילום דרך זה, ולמה בעצם קיימנו את החמש מחירות האלה? כי שאלנו אותו מה הוא רוצה להגשים לכשיחלים. והוא אמר, אני רוצה לקחת את המשפחה לטיול ארוך בארצות הברית, והפלגה לספינת פאר. לניטשה יש משפט שאומר שלמי שיש לו למה, ואני מוסיפה למה, שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. וזה ממש מה שהיה. לפי הבטחה שלי, גם הזמנתי לו כמעט את כל שחקני הילדים, לבית החולים והביתה, והוא משחק כדורסל לים, אז גם עומרי כספי היה אצלנו בבית. והיה באמת פן, 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 המון המון פן. כמובן שבין כל רגעי הפן האלו היה קושי עצום. אבל אני הרגשתי שמתוך אפילו החושך הזה, היינו מקור אור להרבה אנשים סביבנו, ונתנו השראה. ואני רוצה לספר גם שמהמחירה השנייה, היו חמש מחירות, מהמחירה השנייה, החלטנו יחד עם ליאם להפריש חלק מהרווחים שעשינו במחירות לילדים נוספים חולי סרטן, החברים שלו אז למחלקה. אז כדי לתת גם לליאם את התובנה הזאת, שכשאתה נמצא בכזה עולם של נתינה, תן הלאה את כוחה של הנתינה. ומאוד התרגשנו כשנתנו את הכסף לילדים. ומתוך כל החוויה הזאת, הקשה הזאת, אני אומרת שזאת הייתה השנה הכי עוצמתית בחיי, הבנתי שיש בי כוח נפשי מאוד עמוק וחזק להוציא את הטוב ממה שקורה, גם מהרגעים הקשים ביותר.
מחזיר אותנו גם קצת מעין מעגל עם הסיפור שבהתחלה של מסקנה של לצמוח מתוך הטראומה.
כן, אתה יודע, יש את הספר של ויקטור פרנקל, שהוא אוסטרי, שהספר זה אדם מחפש משמעות. זה ספר מאוד עוצמתי, שהוא הוא למד רפואה, בגיל 24 הוא סיים דוקטורט, הוא ברפואה ובהתמחות של פסיכיאטריה, והוא אפילו קיבל ויזה לארצות הברית, אבל הוא ויתר על זה כי הוא רצה להישאר עם ההורים שלו, זה היה בזמן מלחמת העולם השנייה, וכמובן שהוא נלקח למחנות, ובזמן השהייה שלו במחנות, שזו הייתה תקופה נוראית, הוא התחיל לכתוב את הספר הזה. Okay? אדם מחפש משמעות כי הוא גילה את המשמעות ואת החירות הרוחנית ואת החירות המחשבתית וההחלטה שלנו, יש אצל כל אדם. Okay? כל אדם יכול להחליט את המשמעות שלו בחיים, על המשמעות שלו בחיים. ומה שקרה עם ליאם, זה מאוד מזכיר לי את הספר הזה, ואני מאוד ממליצה לכל אחד לקרוא את זה. ודרך אגב, אם אנחנו מקשרים את זה לרפואה הסינית, אז הגישה הבודהיסטית אומרת שמשמעות החיים הם סבל, אוקיי? ולמה סבל? כי כל דבר שאנחנו נחזים בו הוא זמני וחולף. אבל מצד שני, תחשוב על זה, ואתם המאזינים, תחשבו על זה, כי זה שדברים חולפים, זה דווקא לטובה לפעמים. כי יש באמת מצבים קשים, שכשאני יודעת שזה יחלוף, כן? למשל, אפילו אם אני בדכדוך, כן? ואני יודעת שיום למחרת אני אקום יותר טוב, או שבוע לאחר מכן אני אקום יותר טוב, או שנה אחר כן אני יותר טוב, אז זה נותן לי איזה אופק, זה נותן לי ככה משהו לצפות לו, נכון?
כן, ממש ככה. אני חושב שכולם חווים רגעים מי יותר, מי פחות, ואצל מי, אצל חלק יש סבל גדול, ואצל חלק הוא מאוד קטן, אבל כולם חווים רגעים מסוימים של סבל.
אז גל, ספר לי רגע איתך, איך אתה מנקה את הראש? או מה אתה ממליץ גם למטופלים בשביל לנקות הראש?
כן, אז יש כל מיני דברים שאני עושה. אני אתחיל עם מה שעכשיו לאחרונה התחלתי לעשות. יש גם מתוך מה שהזכרנו מקודם, את הבעיה הממושכת מדי במסכים. אנשים, בכמות זמן שאנשים היום מסתכלים בטלפון וטלוויזיות, מסכי מחשב, זה מטורף. וזה הרבה פעמים שואב אותנו. אז יש חוק שנקרא חוק ה-20-20-20. כל 20 דקות מול מסך, לעשות הפסקה של 20 שניות, ולהתבונן למרחק של 20 רגל, שזה בערך 6 מטר. אז איזשהו רעיון שככה התחלתי לאחרונה לנסות ליישם אותו, לעשות הפסקות כאלה, זה משהו שהוא טוב גם לעיניים, וגם זה איזושהי הזדמנות רגע לעצור, לנשום לבטן, לקחת כמה נשימות עמוקות, וזה נותן איזשהו מעין חיבור כזה פנימה. אז זה משהו שאני לאחרונה התחלתי, חשבתי יהיה נחמד לשתף. הזכרת את הבודיזם, אחד הדברים שאני באמת מתחבר אליו ומנסה להמליץ למי שאפשר, לא לכולם זה זורם, זה מדיטציות, או אפילו אם דגש על מיינדפולנס, או אם זה בקליניקה, אז אני אמליץ על אפילו דרך אפליקציה על מדיטציות מיינדפולנס קצרות, בתור התחלה, וזה מה שאני חושב שהערך שלו הוא עצום, ובתוך העולם הזה של סטרס אינסופי, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה.
כן, אפרופו סטרס, אנשים דואגים שהם בסטרס עצום, פיזי ונפשי, והם דואגים שהם יחלו. עכשיו, אני אומרת להם דבר כזה, וגם מחקרים מראים, שסטרס לכשעצמו זה לא דבר רע. אנחנו צריכים לדעת, אבל לקחת את הזמן לשיקום. למה אני אומרת שיקום? זה כמו שאתה הולך למכון כושר, אתה מאמת שרירים כלשהם, אחר כך יום למחרת אתה נותן להם לנוח, נכון? אולי אתה הולך לעשות משהו אחר, שמאמת שרירים אחרים, זה אחלה. אבל נתת לשרירים שעבדת עליהם לנוח. וככה זה מה שאנחנו צריכים מבחינת סטרס. אז בגלל זה, כן לקחת את הזמן, אפילו את הזמן הקצר, לניקוי ראש, אם זה אתה אומר מדיטציה, או אם זה יוגה, או אם זה הליכה בים, או אם זה שחייה כמו שאני עושה. זה כל כך חשוב, כי בסך הכל סטרס, הוא רק מקדם אותנו קדימה. אז זה הופך אותנו ליותר עם מוטיבציה, ויותר עם ביטחון, ובאמת באמת פועלים יותר קדימה, אבל צריך לזכור להשתקם.
ממש ככה. דברים נוספים שאני אמליץ, זה גראונדינג, התקרקעות. לצאת החוצה, זהו, עכשיו המזג אוויר טוב, למרות שגם אפילו בחורף אפשר. רגליים יחפות על דשא, על אדמה. זה... יש לנו בגוף איזשהו ממש הצטברות של חשמל שמצטבר בגוף, וברגע שאנחנו נוגעים באדמה אנחנו פורקים אותו. ויהיה לנו גם בפודקאסט, אנחנו נארח מישהו ויהיה לנו פרק שלם בנושא הזה, אבל זה גם משהו שאני ממליץ למטופלים. אם שותים קפה בחוץ, תחלצו נעליים, תשתו את הקפה עם רגליים על האדמה, את הקפה, את התה, כוס מים, סתם תלכו, תדברו בטלפון, תחלצו נעליים, יש לכם חתיכת דשא, תהיו קצת יחפים.
זה יופי של המלצה. גל, מבחינתך, מה בשגרת היום-יום, מה בשבילך פשוט לחיות בריא?
אני אלך לארבעת הדברים שנתנו, שינה, תנועה, תזונה ותודעה. אז מנסה לשלב את כולם. אם הזכרתי שינה, אז אצלי, וגראונדינג, אז אצלי גם אפילו יש לי סדין התקרקעות. סדין שממש מחובר בחיבור חשמלי לאדמה, ואני הולך לישון עם חיבור של הגוף לאדמה. תזונה, אז די כמו שאמרת, אני גם משתדל לאכול בריא, וגם משתדל ליהנות מכל מיני דברים, שגם אם הם לא שיא הבריאות, ומנסה באמת לשמור על איזשהו איזון, בבוקר לאכול ארוחה עשירה, בצהריים ארוחה מבושלת, בערב לא תמיד הולך, אבל משתדל שהארוחות יהיו יותר צנועות. ומה איתך? מה בשגרת היום-יום שלך הוא פשוט לחיות בריא?
כן, אז כמו שאמרת, אני דואגת לאיזון. זאת אומרת שאם אני במשך היום שמה לב פתאום שלא אכלתי מספיק ירקות ופירות, אני אוכלת את זה. אם אני שמה לב שהגב שלי קצת ככה במתח וקצת כואב, אז אני עושה מתיחות. אני מוודאת ללכת לישון בשעה נורמלית. אני משתדלת לא להיות מול המחשב עד הרגע האחרון לפני השינה. לפעמים אני, כן. ואז זה באמת מפריע לי לשינה. אז אני, מה שפשוט לחיות בריא מבחינתי, זה לעשות את התיקונים. Okay, יש לי את המידע, יש לי את הידע, גם מניסיון חיים, וגם מדברים שבאמת מקומות שלמדתי, אז אני יודעת איך לתקן, וזה מאוד חשוב. Okay. וגל, מה גורם לך לאושר? כי זה אחת השאלות שאנחנו שואלים כל מרואיין, נכון. ומרואיינת.
אז מה שהכי גורם לי לאושר, זה המשפחה, הילדים שלי. לא תמיד זה קל, הרבה גם קשה, אבל... יש בהם משהו שנותן איזשהו מעין מילוי כזה באופן יומיומי, וכמשהו שבאמת עושה לי טוב.
כן, אתה יודע, בשבילי, כל פעם שאני ככה עם אמילי הקטנה, שהיא ככה מצחקקת ורוקדת, אז זה מאוד ממלא אותי. זו אנרגיה כל כך כיפית של ילדים. וגם עם ליאם, ועם גם בעלי, אנחנו גם כן מאוד אוהבים לשבת לארוחות שישי, ולדבר על מה שהיה במשך השבוע, להודות על מה שיש. ואני גם מנהלת יומן הוקרת תודה ליד המיטה. כל ערב, כל לילה לפני שאני הולכת לישון, אני רושמת על דברים שהיו לי במשך היום, שאני אסירה תודה עליהם, שאני מאושרת לגביהם. מה שגם עושה אותי מאושרת זה צילום. כפי שככה הזכרתי, אני נכנסתי לעולם הצילום. אני אוהבת מדי פעם לצאת לאיזה יום ככה צילומים בצפון. זה מאוד ממלא אותי, זה מאוד ממלא את הנפש שלי. ולטייל, זה אהבה מאוד גדולה שלי. לטייל עם המשפחה, אני מאוד מאוד אוהבת. בחול, בארץ, זה גורם לי להמון אושר.
אני גם אוהב טיולים. איריס, הזכרת את נושא האושר. אולי יש לך איזה טיפ לי, למאזינים, למשהו ישים, פרקטי, שאפשר לעשות כדי לשמור על רמות אושר, או אפילו להעלות אותם, להיות מודעים יותר לרגעים כאלה שיש בחיים.
כן, אז שוב אני מזכירה, אני חייבת לומר שכשאני התחלתי לנהל את יומן הוקרת התודה, רמת האושר שלי עלתה, אוקיי? אבל ביום-יום, הרשות להיות אנושי, דוקטור טל בן שחר מדבר על זה בקורסים שלו, וזה כל כך כל כך נכון. יש לנו מנעד של רגשות, לא נעימים, נעימים, אנחנו אמורים לחוות את כולם, אנחנו לא חיות, אנחנו בני אדם, ולכן יש לנו את כל המנעד הזה. וכשאנחנו נדע לאבד בעין כל רגש ורגש, במיוחד כמובן אני מדברת על הרגשות הלא נעימים, אז אנחנו נוכל גם לחוות במלואם את הרגשות הנעימים. גולדה מאיר אמרה, מי שלא יודע לבכות מכל הלב, לא ידע לצחוק מכל הלב.
ממש יפה.
כן, אז אני מיישמת את זה.
מוטו לחיים.
כן, ואני גם אומרת את זה לילדים שלי. כן, זה בסדר להיות עצוב, זה בסדר לכעוס, זה בסדר לקנה, ואני מדברת, למה זה הגיע, מה קרה שאתה מרגיש ככה, או שאת מרגישה ככה, ואז אנחנו עוברים הלאה.
יפה. אני גם מנסה להזכיר לעצמי, לפעמים זה הולך, לפעמים זה קצת קשה.
כמובן, אנחנו בני אדם.
ואת יודעת עוד משהו שבשגרת היום יום שלי הוא פשוט לחיות בריא, יש לי בסלון מתקן יוגה אווירית, מותג שנקרא סולם יעקב, ובאופן יומיומי, אני חוזר מהבית, הרבה פעמים אחד הדברים הראשונים שאני ניגש זה לשם, קצת כמו קוף כזה, להימתח, להתעלות, גם איזה שיש לי את זה, יש לי הרבה יותר סבלנות לדבר עם אשתי בסוף יום, כי אני לא צריך לעמוד או לשבת, אני נמצא באיזושהי תנועה, אז הרבה פעמים שאני עושה איזושהי מתיחה או עבודה שהיא נגיד כמו מעין חצי פלנק כזה, הבטן עובדת, אני הרבה יותר קל לי להיות קשוב. אז יש בזה איזשהו משהו שהוא הוא מאוד נחמד ונכון בשבילנו, שזה ככה, והילדים עפים על זה, הילדים זה נדנדה באמצע הבית.
כן, אני חייבת אחד כזה.
זה מדליק ממש.
כן. אז וואי, היה כיף.
היה כיף. איך נסיים את הפרק?
כן, אתה יודע, נושא בריאות ונפש זה השמיים הם הגבול הרי. וכשחשבנו באמת על הפודקאסט, זה מה שמשך אותנו. כי המגוון הכל כך עשיר שקיים בעולם הזה, גם מעניין אותי אישית, גם אותך, נכון. ואני בטוחה שהמאזינים ימצאו בכל הפודקאסט הזה פרקים שמאוד יעניינו אותם. שלפעמים באמת בפודקאסטים זה ככה מאוד ממוקד לאיזה נושא כלשהו, ופה אנחנו פורסים עולם כל כך כל כך רחב.
איזה כיף להיות, לעשות את הדרך הזאת יחד איתך, איריס. אני באמת שמח על זה.
יאללה, בהצלחה לנו.
כן, ואתם המאזינים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפרקים הבאים, באפליקציה שדרכה אתם שומעים, תעשו לנו לייק או כוכבים, תדרגו.
או פולו.
פולו, תשתפו, זה יעזור, זה יעזור לנו, וגם זה ינגיש אתכם לתוכן שיעזור לכם להיות בריאים, ממש כמו בדוגמה שנתנו, אנחנו יודעים שטוב ללכת וטוב לאכול בריא, אבל טוב לשמוע את זה מדי פעם, וזה גם חלק גדול מהטיפולים שלנו בקליניקה. אנחנו מלווים את האנשים בתהליכי ריפוי שהם עוברים, וחלק מהתהליך הזה הוא לקבל כל פעם את התזכורת הזאת שמישהו שואל אותך, מישהו בודק אותך. אנחנו נשמח להיות כאן בשבילכם, לעודד אתכם לחיות חיים בריאים יותר. אז
ואם יש לכם גם שאלות, אז אתם יכולים לפנות אלינו בדף הפייסבוק. פשוט לחיות בריא. נשמח לענות. אז להתראות. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. וכמובן, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.